אנחנו היום בשיעור במילות הראייה י"ג בחשוון יום חמישי תשע"ה. אנחנו מתחילים נושא חדש ברוך השם. למדנו כבר שני נושאים כלליים מרכזיים עם הפרטים שלהם. אנחנו התחלנו באמונה ועברנו במילות הראייה, התחלנו באהבה, עברנו לאמונה. אנחנו עכשיו בעוד בית, בעוד ברית. כשאנחנו מדברים על ברית, לפני שניכנס לדברים שהרב כותב, מה, על איזה ברית מדובר, ומה מהות הברית, ואיך שומרים על ברית, ומה זו הברית, נגיד עם הקדמה קצרה. השיעור שלנו יהיה ברפואת כל חולי עמו ישראל, ובכללה בפצועי הפיגועים אתמול בגבולות הדריסה בירושלים ובגוש עציון. והקדוש ברוך הוא ישלח משמיים, דעה בינה והשכל, חוכמה ודעת למנהיגנו. ירפאם רפואת הנפש מהחולשה שיש להם. ולעילוי נשמת יוסף בן רחל עליו השלום. ובניה בן מריה. רפואת יהודה יצחק בן איריס. ויהודה יהושע בן גיטה ברינן גליק. לא שמעתי? עדליה נחמה ותמיכה. רפואה שלמה. כשאנחנו מדברים לברית, ואולי מה שעכשיו היה, זאת דוגמה לברית. בלי לחשוב, ככה, הזכרנו שמות לרפואה, הזכרנו שמות לעילוי נשמה, ויש לנו אולי לזה שאלה, מה הסיבה? ומדוע הקדוש ברוך הוא צריך לקבל, לשמוע, להיענות לבקשותיהם לרפואה, לעילוי נשמה? מה הסיבה? מה העניין? ואמרנו במקרים שונים ובנושאים שונים שהרי הקדוש ברוך הוא, למרות שהיינו אולי רוצים, לא עובד אצלנו. הוא לא חייב לנו דבר וחצי דבר. אלא הפוך, אנחנו רק חייבים לו. אז אם כן, מה העניין? מה פתאום להפנות בקשות, רצונות, לקדוש ברוך הוא? על פניו, סליחה, אתה חייב לי, לא אני לך. נכון? יש לך מלווה. אתה הלווה. אני הלווה. והלווה, יש כלל, אין לווה מעיז פניו, ובין לבעל חובו. אם אני חייב למישהו משהו, אני לא מתחצף אליו, אני לא פוגע בו, כי זה לא נעים. הוא כבר עשה לי טובה, אני חייב. המשמעות, הקשר הזה, שלנו לבורא, היא בבסיסה ברית. ברית משמעותו הסכם. ברית משמעותו חיבור בין שני צדדים שמסכימים יחדיו להיכנס להסכם. בעולם, כידוע וכמפורסם, הסכם בין שניים או יותר, אבל כל הסכם, ברגע שאחד מן הצדדים מפר את ההסכם, ההסכם בטל. נכון? אתם לא מסכימים, לכן אתם שותקים? כלומר, ברגע שאני יש לי חתימה על הסכם, אני מפר, ובא הצד השני ואומר סליחה, הפרת את ההסכם, אין הסכם. מה ההשלכות? בסדר, בוא נראה מה כתוב בהסכם. כלומר, הסכם הסכמה הוא דבר שיכול להשתנות בהתאם לנסיבות.
זה מה שאישה מגרשת.
זה משהו אחר.
היום כבר היא מגרשת.
היום היא מסכימה. כן? אבל בעבר, האדם, הגבר היה מגרש אותה גם שלא יודעת. כלומר, אין פה הסכמה. אבל בואו ניקח עוד דוגמה. ניקח את השעון. סליחה. השעון שכולנו מחזיקים על היד או במכשירים השונים.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
רגע, עזוב. השעון. השעון כפי שאנחנו היום מתנהלים על פיו, בין אם הוא שעון המכונה קיץ, בין אם הוא השעון המכונה חורף, הוא מתבסס על קביעה של זמן שמחולק ל-24 שעות, שכל שעה כוללת בתוכה 60 דקות, שכל דקה היא מתפרטת ל-60 שניות. זו מוסכמה חברתית. ישבו אנשים בקו המשווה, במקום שנקרא גריניץ', והסכימו שזה יהיה השעון הבינלאומי, כך הוא התנהג. השעות ההלכתיות הן שונות, הן שעות זמניות, מעלות השחר ועד שקיעה. לפעמים יש לנו שעה שעל פי השעון המוסכם האנושי היא בת 72 דקות, ולא 60. לפעמים יש לנו שעון שהוא 54 דקות ולא 60. כי זו המוסכמה אנושית. זה מה שהקדוש ברוך הוא הטביע בטבע. שקיעה וזריחה ושחר וצאת הכוכבים. לנו אין שליטה על זה. אנחנו לא יכולים לשנות את אור השחר ולא את צאת הכוכבים. כלומר, יש פה איזה מין משהו שהוא לא קשור להסכמה חברתית. ממילא, יש הבדל מהותי בין הסכמים, חוזים, שיש בין צדדים, לבין ברית. ברית זה אומר דבר שגם אם אחד הצדדים מפר את הברית או את חלקי הפרטים שבברית, הברית ממשיכה להתקיים. כלומר, זה מין קשר שלא ינותק. זה קשר שהוא קיים לעולם. ולכן קראנו בפרשת נח את בריתי, נתתי בענן. יש הסכם לא רגיל, יש ברית שהקדוש ברוך הוא קורט, חותם עם בני האדם, שלמרות חטאיהם מבול לא יהיה עוד. ובידוע ש... אנחנו רואים את הקשת, כבר אמרו רבותינו, שקשת שרואים היא יפה, אבל זה יום לא טוב. זה יום שבו העולם היה צריך לטבוע במבול. ולמלא הברית, היינו לומדים שחייה והישרדות במים. העובדה, ההוכחה לזה, כשהגמרא מביאה ובידוע, היו כמה וכמה גדולי עולם שלא נראתה קשת בימיהם. זה לא הגיוני. מדעית זה לא הגיוני. כי מה זה הקשת? הקשת זה כאשר טיפת מים פוגעת בקרני השמש, ואז כתוצאה מזה אנחנו רואים את המנסרה של הצבעים. אז אנחנו רואים. שלמרות שזה מבחינה מדעית טבעית אמור לקרוא, בימים של רשב"י ובנו ועוד, לא נראית הקשת. זאת אומרת שהקשת הוא לא משהו שהוא הסכמי, הוא קבוע בידי בורא עולם, בינו לבין בני האדם. כי נוח היה איש העולם, אדם השני הראשון, כי אדם הראשון כבר הלך לעולמו, 10 דורות עד נוח, ונוח הוא מחדש את העולם אחר המבול. אז הוא האדם השני הראשון, או הפוך, הראשון השני, שנפשר אחר המבול. אנחנו מדברים על ברית. ברית הוא דבר קבוע לעד, לנצח. אותו דבר אנחנו אומרים, לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי. אז אנחנו אומרים, זו התורה. כלומר, בקבלת התורה, עם ישראל והקדוש ברוך הוא נקשרים בקשר בל ינותק, ברית. זה הברית. משמעות המילה ברית זה יצירת חיבור שלא מתנתקת לעד.
יכול להתנתק?
לעולם לא. תמיד היא תהיה קיימת, תמיד היא תהיה שייכת, תמיד היא קשורה. כשאנחנו מדברים על מהות הברית, אנחנו מבינים, לפי דברנו, שהברית היא לא יכולה להיות על בסיס של רווח והפסד. כדאי או לא כדאי. היא חייבת להיות על בסיס קבוע ולא משתנה. זה מהות הברית, שהיא לא משתנה. ולכן, צריכים להבין שהיסוד של הברית וקיומו של ברית נובע מצד מוסר. צד מוסרי עמוק. ושום צד אחר לא שייך שם. בהסכמים של חוזים בני אדם יש מרכיב גדול של כדאי או לא כדאי. עם מי אני עושה הסכם? אני סוחר דירה, אני חותם על הסכם. בסוגריים חוזה. מה זה חוזה? זה הסכם. אני חותם הסכם עם בעל דירה שענה לרוב ציפיותיי מבחינת התשלום, מבחינת מראה הדירה. אני לא אכתוב הסכם עם מישהו שלא מתאים לי, או המחיר או הדירה. זאת אומרת, כדאי או לא כדאי. אני מרוויח או מפסיד. ברית היא ללא שום תלות. אין לה תנאים. זה משהו פנימי, מוסרי, עמוק. ולכן היא לא משתנה. גם אם אחד הצדדים לא תפקד. אחת ההוכחות הגדולות שאנחנו יכולים להוכיח ולהראות את זה עד עכשיו, גם היום וגם בעתיד, עם ישראל ביחסיו אל הקדוש ברוך הוא במשך הדורות. עם ישראל ביחס ובקשת אל הקדוש ברוך הוא מביע אותו על ידי קיום תורה ומצוות. זה הדרך. אין דרך אחרת. כי זו השפה. זו השפה שבה נקשרים אל הקדוש ברוך הוא. בחסידות אומרים מצווה לשון צוותא, ביחד. זה הדרך ליצור את הביחד. דרך המצוות. דרך מה שהקדוש ברוך הוא ציווה ואני עושה. אני מביע את הצד שלי בקשר. כי הקדוש ברוך הוא נותן לך חיים, נותן לך בריאות, נותן לך את כל מה שמסביבך על מנת שתוכל לקיים את מה שאתה מצווה. אז תעשה אתה את חלקך. ואנחנו רואים בספרי התנ"ך, בנביאים ובהיסטוריה, עם ישראל היו לו עליות ומורדות, ולא תמיד שמר על הקשר הזה כפי שצריך, יצא לגלות. לכאורה, היינו אומרים, היה חורבן, אתם לא בסדר, אוקיי, שלום ולהתראות. אז אין בינינו, לא, אין ביני לבינך שום דבר יותר לפעם, ההסכם.
אבל הרבה אמרנו שלא משנה גם אחד מהצדדים נופל, אז...
או, יפה! לכן תראו למשל את הנצרות המעוותת והשקרית. על הבסיס הזה, הטענה שלהם, שהייתה ברית ישנה, ועכשיו ברית חדשה.
זה נופל.
אבל ברית לא משתנה, לעולם. אין משהו חדש, אין ברית חדשה. כי הברית היא קיימת, לעד. והיא לא משתנה, גם אם הצד אחד לא עומד בכללים שלה. זה באופן כללי מושג של ברית. אבל הרב לוקח אותנו לברית אחרת. נוספת, שהיא חלק מהברית שנחרטה בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא. שים לב שברית כרותה. מדברים על משהו שצריך להוריד, לכרות. אחת הדוגמאות אומרים ברית כרותה לשפתיים. כלומר, שמו לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. בן אדם לחברו, כן, דרך אגב, הנושא שאנחנו מדברים עליו, אצל הנביא ישעיה. בואו נראה את הדברים בפנים, תפתחו בבקשה באות ברית, ברית אות א', שורש ברית. בבקשה, מי שעדיין לא פתח, בספר שיש לרובם, זה עמוד 106. אומר הרב, ובתוך הדברים אנחנו ניגע בעניין המרכזי. שורש ברית במובן המוסרי, שהעניין החיובי ואידיאלי, הנובע מתמצית המוסר היותר נעלה ונשגב, יהיה מודבע עמוק וחזק בכל טבע הלב והנפש, עד שלא יצטרך לו זירוז ולא חיזוק ולא סייג לשמירתו, כי אם יהיה מוחש וקבוע, כמו שתבועה למשל בלב אדם ישר, מניעת רציחה וכדומה מן השלילות הרעות שכבר הספיק כוח המוסר הכללי לקולטן יפה. זאת אומרת, המשמעות של ברית בין אדם לקדוש ברוך הוא, הוא בא במובן המוסרי. הקשר בין השמירה בענייני עריות, בירורים ובמעשה, הוא צריך לבוא מצד הקשר החזק והעמוק המוסרי בין האדם לקדוש ברוך הוא. לכן אומר הרב שהעניין החיובי והאידיאלי הנובע מתמצית המוסר היותר נעלה ונשגב יהיה מודבע עמוק וחזק בכל טבע הלב והנפש, כלומר שהשאיפות הטובות באידיאלים הגדולים שיש לאדם לא יהיו כמו איזו מצווה, ציווי או חובה מוסרית, אלא הרגשה אישית, פרטית, ברורה, עמוקה, שזה משהו שלי עם הבורא. זה לא אמירה ציווי כללי לכולם להישמר מהעריות. זה כן, זה קיים. אבל זה צריך לבוא מצד ההסתכלות וההבנה שזה הברית שלי הפרטית עם הבורא.
ולמה?
ולא משהו שהוא מצווה, כמו תפילין, כמו שבת, נכון, גם שם זה פרטי. אבל פה אנחנו מדברים מצד מוסרי. כלומר, הרב אומר ששמירה על הברית זה אידיאל. אידיאל שנמצא בתוכים. זה לא דבר שצריך, למרבה הפלא, להתאמץ לעשות את זה. לשמור על הברית, וצריך לבוא מצד הטבע שלנו שהוא באמת קיים. הוא מודבע בנו. הוא חלק מאיתנו. כמו דבר אחר שהוא בתוכנו, הוא מודבע בנו, הנשימה. אנחנו נושמים כל הזמן. ולא הרף. אחד ושלום עם נפשי. אבל זה חלק ממך, והוא מודבע לך. אדם לא מתלבק, ננשום כולו. הוא נושק.
כי הוא יודע שהוא ימות לגמרי מבחינה פיזית.
לא חושב שמי שנושם חושב, לא חושב שהאדם הרגיל שעובר ברחוב ונושם ושאל אותו למה הוא נושם, אז יגיד לך כדי לא לעבוד פיזית. יגיד לך כי נושמים, מה זה למה? זה עובד. אדם לא חושב על זה. הוא עושה את זה באופן, שוטף, בלי דרשות.
אבל בנוגע לאמונה זה לא ככה.
זה לא אמונה פה, אנחנו לא מדברים על אמונה. אנחנו מדברים על שמירה מעשית על הברית.
והברית בעצם מה זה הכל?
ברית זה שמירת הברית. כלומר, זה לא תלוי במחשבה או בהחלטה. זה דבר מוחשי וקיים. כלומר, מה שמוטל על כל יהודים ויהודים להפוך את המוסר שלו לברית. ולא את הברית למוסר. להביא את המוסר הישר, כמו שהרב הביא דוגמה מרציחה. ברוך השם, אדם ישר יודע שלא רוצחים, זהו. זה לא נושא שהוא חושב ודן לו. זה ברור. זה פשוט ברור ומוחלט. אדם הבריא והישר. הוא לא דן בזה. הוא לא מרהר בזה, הוא לא שוקל את זה, הוא לא בוחן את זה. זה ברור. זה טבע שלו לא לרצוח. מה? אדם צריך להיות מוסרי באופן טבעי. זה נשמע מפתיע, אתכם לא. אנחנו מדברים על זה הרבה. אדם חייב להיות מוסרי באופן טבעי. לא באופן מאולץ. לא באופן של כפייה. אלא שזה ברור שאי אפשר אחרת. אי אפשר. ואדם שמתלבט על המוסר, הוא מאבד את האדם שלו, את הישרות שלו. לכן שישנה תחושה, הרגשה של משהו, אינטואיציה, משהו כזה פנימי, לא צריך שיהיו שם כל מיני תזכורות חיצוניות. כשאדם יש תחושה של רחמים כלפי הבריות, הוא לא צריך תזכורת חיצונית לרחם על הבריות. זה חלק ממנו. אדם שאוהב לעשות חסד, לא צריכים להזכיר לו שצריך לעשות חסדים. זה טבעי אצלו. הוא חי את זה בטבעיות. זה המוסר שלו. לכן אומר הרב, דוגמה מרציחה, אדם מוסרי וישר, לא רק שהוא לא רוצח, אבל כל רצח מעורר בו חוסר נוחות, סלידה, גועל. כי איך אפשר שדבר כזה יקרה אפילו בחלקו השני של כדור הארץ? עצם זה שיש מישהו שלקח נפש של מישהו, זה מעורר בו תחושת סלידה. הוא לא נהנה מזה. הוא גם לא אומר, טוב, זה לא אני וזה לא אצלי. זה אדם מוסרי, בטבע. הוא לא יכול להסכים עם מציאות כזו בשום מקום. כלומר, המוסריות הופכת להיות חלק בלתי נפרד ממנו. אומר הרב, דומה לזה, מן השלילות הרעות שכבר הספיק כוח המוסר הכללי לקוטם יפה. להיות האדם במצב כזה. איזה מצב? שהוא באמת הטוב, המוסרי, חקוק בתוכו, באופן הגבוה יותר, המעולה יותר, העמוק יותר. ולכן בכל אילויו הוא שש ושמח בשם השם, הוא בוטח תמיד בחסדו. כלומר הוא שמח לעשות את המצוות ולקיים את הטוב שיש במצוות, לא מתוך זה שהוא רוצה להרוויח את הגן עדן שלו, את הפרנסה שלו, את הבריאות שלו, אלא מתוך אהבה, מתוך השתוקקות אל נותן המצווה. אצלו קיום המצוות בא באופן טבעי, זה חלק ממנו, זה לא משהו חיצוני שצריך להזכיר לו. אז הוא יקום כארי בבוקר, גם אם הוא הלך לישון מאוחר, הוא יודע שיש לו שעה של מפגש אינטימי עם הקדוש ברוך הוא, קוראים לזה תפילה. אז הוא הגיבור כארי, ואז כנראה הגורמים החיצוניים לא ישפיעו עליו. אבל אם זה בא רק מצד הציבור, אם זה בא רק מצד הכדאי, אם זה בא מצד הרווח שיש לו, או מניעת הפסד, אז אנחנו נקראים את בני אדם, אומרים, טוב, לא, לא נורא, עד הפסדתי 40 שקל, אבל בסדר, לא נורא. האדם מבטא. אז הוא לא יקום, כי הוא עייף. אז הוא לא יקיים את המצווה, כי, תשמע, לא נוח. אז הוא הופך להיות הסכם, ולא ברית. זה לא מוסרי. זה לא מוסרי כלפי נותן הברית, כלפי מי שיש לך את הברית. כלומר, אדם, שהוא באמת מבין שהברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא צריכה להיות טבע. כלומר, פעולה שבאה מצד עצמה כבר, ולא משהו שנכפה או מוחצן. אדם כזה באמת שומר ברית. הוא יש לו ברית קודש. הוא מחובר אל הברית. ויש עוד דבר שמרוויח. וזה לא למטרה הזו הוא עושה, כי זה לא טבעו, לעשות חישובים של כדאי או לא כדאי. ברגע שאני נמצא בתוך ברית, ואני שומר הברית, אני גם בוטח בברית. אני רגוע. יש לי שקט. יש לי אמון. יש לי ביטחון עצמי. אני לא פוחד. כי אני בטוח בברית.
בן האדם שעשית את
זה. איך?
בן האדם שעשית את
זה. אני לא הבנת, לא שמעתי.
כי אתה בטח בבן האדם שעשית את הברית. אם לא היית עשית את הברית.
זה לא בן האדם. יש פה ברית בין בורא עולם לאדם.
בסדר, אבל זה כאילו מראה את הקשר בינינו לבין הבורא. שאם היו לנו את הברית, זה אומר שאנחנו בוטחים בו במאחוז כמו שהוא בטח בנו.
כן, אבל אני אחדד ברשותך, אדם ששומר לברית בינו לבין הקדוש ברוך הוא רגוע שהכל יהיה קשורה. אדם שלא מבברית,
אז יש לו.
אז הוא מוטרד, כי על פניו צריכות להיות תקלות. הברית תישאר, אבל אתה צריך לשלם. אתה משלם על האביתות, על השינויים שאתה עושה בברית. לכן, צריכים להבין עוד דבר. בגם הברית יש לו כוח כל כך גדול, שלילי כמובן, שהוא הופך את המוסר של האדם, במקום שהוא יהיה פנימי ועמוק בטבע, הופך להיות משהו חיצוני, לא טבעי, לא עמוק, לא טבע.
אבל
הוא אומר להאמין שזה כן תהיה? לא. אבל אז האדם מפר את הברית שוב ושוב ושוב.
אבל הוא מבין שזה האופציה שלו.
הוא עושה תשובה. אבל כל זמן שהוא לא מחזיר את המוסריות שהיא זאת שתהיה הטבעית, שהיא זאת שתפעל כמו הנשימה, בלי מחשבות, בלי תכנון, אלא באופן קבוע וברור שאי אפשר בלי זה, אז הוא צריך כלים חיצוניים להזכיר לו לשמור ברית. ושמירת ברית שנעשית על פי סימנים חיצוניים היא חלשה מאוד. אדם לא מצליח להתעורר בבוקר, אז הוא מכין לעצמו שעון מעורר. יופי, מצוין. יצא פעם או פעמיים לאדם בחיים שכשהשעון מעורר צלצל, הוא סגר אותו. כי זה מפריע לו. אבל אתה שמת אותו, כן, זה היה אתמול. אבל עכשיו אני אהיה. מה זה השעון? השעון הוא משהו חיצוני לעורר אותך לאיזה עניין. אבל אם אתה באמת לא רואה בעניין עצמו טבע, אז הוא נשאר חיצוני. אז אם אפשר להשתיק אותו, משתיקים אותו. כלומר, השקיעה בתאוות והפרעות של האדם הופכת את המוסר והמצוות לדברים שבאים מן החוץ. ולהיות והם באים מבחוץ, האדם מוצא את עצמו בהתנגשות חזיתית בין הרצונות הבהמיים שלו, התאוות של התכונות השליליות שיש לכל אחד, מול המוסר הפנימי שאומר לו לא. אני אגיד את זה אולי במילים מוכרות יותר, יצר טוב, יצר רע. הוא יודע שזה לא בסדר, הוא יודע משוכנע, והוא יודע ואמרו לו, הוא החכים, הוא קרא, הוא שמע, ויות, זה חיצוני, זה לא טבעי, זה לא חלק ממנו, אז הוא מוצא את הדרך להזיז את התחושה, להזיז את ההבנה, להוריד את המוסר, והוא עובר. ואחרי זה, בפעם הראשונה שאדם עושה דבר כזה, אז הוא מלא חרדה, בשנייה ובשלישית פחות, ולאחר מכן הוא כמעט לא מרגיש כלום, רק מדי פעם הוא מרגיש שהוא לא בסדר. אבל התופעה הזו שאדם מפר את הברית יוצרת אצל האדם חרדה ורפיון מעומק הנפש, כלומר פגם הברית. ואני מקווה שאתם מבינים למה אני מתכוון. לכן רבי נחמן עשה את התיקון של פרקי תהילים. כאשר האדם פוגע בברית, זה מוליד אצלו תחושה של ערעור הביטחון העצמי שלו. משום שהאדם רואה את עצמו ללא עמוד שדרה מוסרי. כי כשהאדם פוגם בברית, למעשה הוא נמצא בשיא השפלות שיכול להגיע. כי הוא פוגם במי? בעצמו. בצאצאיו. יש לך משהו פחות מוסרי מזה? יש לך עומק של בור יותר עמוק מזה? שאדם פוגע בעצמו, בצאצאיו, אין. זה שיא השפלות. מחילה. אנחנו רואים, שומעים, קוראים, שאב יקרא את ילדיו, אנחנו מזדעזעים.
יצאנו זה לא בנורמל.
אבל נאמר את זה אולי בצורה חדה. אבא שיקרא את בנו, צריך לטפל בו. בפיחו, אם צריך סיוע נפשי, לא סיוע נפשי, לילד ייתנו טיפול רפואי ונפשי. אבא שרוצח את ילדיו, בן מוכה, הפצע יגליד, תמיכה נפשית תעזור, ויתכן עם הזמן שהוא יעבור. אבל בן שנרצח, לעולם לא יחזור. לעולם. לכן באופן מוסרי טבעי, כשאנחנו שומעים על הורים שמכים את ילדיהם, אנחנו מזדעזעים. קשה לנו. כי באמת מבחינה מוסרית, אין לזה מקום. ודורם. וכלפי פגם הברית, אנחנו לא מזדעזעים כמעט. ולמה? אומר הרב, זה נורא פשוט. אם אתה מגיע לרמה מוסרית כל כך נמוכה, הביטחון שלך כל כך מעורער בעצמך, לאן הגעת? איזה שפלות! האדם הזה מצוי בחולשה של כל תכונות הנפש. ואחד מתכונות הנפש הבריאות זה הזעזוע. זעזוע נובע ממוסר ישר. ופה המוסר הישר לא קיים. הוא חלש. הוא מבויש. הוא נדעם מעצמו. לכן הסתכלו בפנים, אומר הרב, בשורה הרביעית בעמוד מיד, והחרדה הפנימית באה מפני העלילות לסור מדרך הטוב. נסביר את זה ואז תוכל לשאול. אומר הרב, שלאחר פגם הברית, שאדם פוגם בברית, הוא כל כך מבוהל, בעצם זה שמה הוא רואה? שהחטא הזה אפשרי. החטא הזה אפשרי. זאת אומרת, הכל פתוח. אני יכול ליפול בכל דבר שעשו. אם את הדבר הכי הכי קשה אני עשיתי, שפגמתי בעצמי ובמשפחתי ובילדיי, אז מה עוד עוצר? הכל אפשר. אדם מבוהל. הכל פתוח. ובחיינו אנחנו רואים, ואתם מכירים את זה, שההידרדרות הרוחנית הולכת וגדלה, וההתרחקות מהקיום של תורה ומצוות מתחזקת ככל שאדם פוגם בברית יותר. ואדם אפילו אומר שאני כל כך לא בסדר שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותו. אני כל כך כל כך ירדתי נמוך, אין סיכוי שאני יוצא משם. הוא מתרחק, הוא מנתק. למה? בגלל שזה באמת עומק העומקים של השפלות האנושית. כלומר, אומר הרב, יש בתוך האדם הזה כל הזמן מאבק פנימי של אני לא יכול לעשות תשובה, אני אולי אפסיד, אני לא יכול לקראת המצווה הזו, אולי אני אפסיד, אם עשיתי את זה, לך תדע. כל הזמן הקדושה שאדם משדר בתוכו כשהוא פוגם לו פנות. כן, מה השאלה?
אפשר לומר גם אותו דבר לגבי השואה, לא?
לגבי?
לגבי השואה, כאילו, איך אבא החלט את כמו המחמת הערוד ילדים?
תסביר, אני לא כל כך מבין את השאלה.
איך זה יכול לקרות?
שאבא, איזה אבא?
אלוהים.
לא, זו שאלה דומה, אני אסביר לך למה. כשאנחנו מדברים על השואה ואנחנו רוצים להבין איפה הקדוש ברוך הוא היה בשואה, כבר עלינו על זה פעם, בקצרה, בגלל זה השאלה העולה, וגם עכשיו זה לא בדיוק הזמן לענות על השאלה הזו בהרחבה. הקדוש ברוך הוא היה בשואה, אתה יודע איפה? במשרפות, בתאי הגזים, בגטו, ובמכלאות, ברכבות ובכל מקום. השאלה היא לא איך הקדוש ברוך הוא נתן לזה לקרות, כי כל תשובה שאני אתן לך היא על גדר אפשר, אולי. אבל רק הקדוש ברוך הוא לא. אבל אני אלך איתך וארחיב את השאלה שלך. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נתן את בניו לרומאים, ליוונים, לאינקוויזיציה? השאלה היא הרבה יותר רחבה. זאת אומרת שהמימד הזה, שאומרים פה, על הברית, ברית קודש, היא לא זהה. הקדוש ברוך הוא שומר על ברית במובן האחר, הוא מקיים אותה. אחד ההוכחות שהקדוש ברוך הוא שמר על הברית, זה אתה ואני פה בארץ ישראל.
רגע, אבל מה המימד?
כן. כלומר, באופן כללי, הקדוש ברוך הוא לא מוותר על עם ישראל. לא מוותר. הוא תמיד ישמור עליהם. תמיד הוא יבוא ויביא ויגן ויציל, ובסופו של דבר יביא אותם לארצנו כולנו. אבל את הפרטים, על פי חשבונות שלנו, לא ידעו. זה כבר בינו, בין האדם הפרטי הזה, לבין הקדוש ברוך הוא. השואה. שמדובר פה לא רק על הפרטים שבשואה, אלא על ציבור גדול שבשואה. אכן, השאלה במקומה מונחת, תשובות אפשר לתת לכל כיוון, אבל כולם בגדר אפשרות. תראה, פה אנחנו מדברים על מצב שבו מדובר על פגם שהוא גשמי לחלוטין שנעשה על ידך. זה אדם, כן, לא בבן אישי. זה אדם. הוא פוגם בעצמו ובצאת אב. זה משהו תחום אחר. בסדר? הרעיון להשוות הוא יפה, כי אתה לא ברוך הוא אבין, כן? אז איך אב כך עושה לבנם? בסדר? אבל זה דבר אחד שונה. כשאדם פוגם בברית, הוא ממית, רוצח את צאצאיו, הוא לא יכול לעשות עם זה כלום. הקדוש ברוך הוא, גם אם הוא לקח אדם מסוים, הוא מחזיר אותו. יש לו אפשרות לחיות מתים. יש תיקון לדבר. לאדם אין. של האדם זה סופי, זה מהותי, מרכזי, בסדר? מה אתה יש
לך?
אוקיי. לכן אומר הרב, שהברית הזו, שמירת הברית, צריכה תמיד שמירה והתחזקות שכלית ועיונית. אמנם, על ידי התגברות תשובה עליונה מהאהבה, חוזר גם הקלקול הזה לטוב. כלומר, כרגע, יש לנו אדם שפגע בברית, ולא פעם אחת. והוא נמצא בחידלון, נמצא ברפיון, נמצא בריחוק של תורה ומצוות, רחוק בתחושה, בהרגשה, מכל דבר בקדושה. אומר הרב, כעת, אם אנחנו נצייר את המצב הנוכחי, הטבע של האדם שנמצא במצב הזה, הוא לא נוטה באופן חופשי וברור אל הטוב. אבל, האדם הזה, בתוכו, מה יש? יש ברית. כי הברית קיימת. היא לא משתנה. ברית היא לעולם. כלומר, בתוך הנפש, תכונות הנפש של היהודי, של הישראלי, כלומר, היהודי הישראלי, לא הישראלים החדשים, אלא יהודים, יש בהם טבע כן להיות טובים, כן לשמור את הברית, כן להיות בדו-שיח ישר מלא אהוב מלא שמחה אל הקדוש ברוך הוא. מכוח התפיסה הזו שזה טבע שלך באמת להיות ישר, נאמן לבורא עולם, האדם הזה שעבר ופגם בברית יכול וצריך לעשות תשובה. וצריך אבל לבוא מתוך הבנה של משמעות הדברים, לבוא מתוך שכל, מתוך עיון, להשלים את מה שהיה חסר שגרם לפגימה הזאת. כי אדם פוגם בברית נובע מחסר בהבנה של מה שהוא עושה. אחרי שימו לב בעמוד הבא ותעפו לדף הבא, אומר הרב, כי תחת שהיה עושה דברים רבים בכוח הטבע שאינו מושכל, יעשה עכשיו על ידי הכוח המושכל. מה פירוש? אומר הרב, מה שהיה פעם, האדם היה מקיים מתוך אינסטינקט טבעי נפשי, מתוך הכרה בברית. אבל הוא נכשל.
לגמרי שינוי, סתם.
עבר על הברית.
סתם ככה.
כרגע, האדם הזה צריך לעסוק ולקיים את הברית מתוך כוח השכל. הוא צריך להבין מה לא טוב במעשה ומה טוב בברית. ושיקבל אז לטובה ובשמחה גם כן את מיעוט הרגשתו, את התענוג הראוי לבוא מדרך הטוב עבודת השם בכלל, כאשר האדם מעיין וחוקר את הכישלון, את הנפילה, אבל יותר מה הסיבות לנפילה. והוא עושה את זה בשמחה, למרות ששמחה הזו באחוזים, אם נאמר, היא נמוכה, כי הוא מרגיש ואיזו שפלות הוא הגיע, אבל יש מעט שמחה בעצם הרצון וטהרת הרצון, כמו שאמרנו בשם הרב חרל"פ, לשנות ולעשות תשובה, וזה כבר יש שמחה. אדם שמצא את עצמו בבית האסורים ופתאום הוא מגלה שיש לו תאריך יציאה, גם אם זה קצת ארוך, הוא מתחיל לספור ימים בשמחה על כל יום שחלף, כי כל יום שעבר מקרב אותו אל היציאה. כבר גם אם הוא מוכן ולקבל באהבה את הדרך המורכבת, הלא פשוטה, אחרי החטא, כי לפני כן זה היה פשוט, עכשיו זה כבר לא, יש רגש טבעי מוקטן ויש עונג מסוים בעשיית הטוב. גם אדם שנכשל בברית שוב ושוב וקורא ומקבל על עצמו זמן מסוים ומצליח לעמוד בזה שהוא כן שומר, הוא מרגיש טוב שהוא הצליח. יכול להיות שקשה לך, אבל יכול להיות שפה לא פעם.
כי הוא מאמין אבל שהוא עושה את הדבר
הזה. אבל זה יתחזק יפה כשהוא מבין שזה באמת הדבר הנכון והראוי לעשות והמוסרי לעשות באופן טבעי. כלומר, גם אומר הרב זקוי בפנים, וגם את הפחדים והמרורות שבאים לרגלי התגברותו ללכת בדרך ישרה, החיסרון של הרגש הטבעי, להיות מוסרי, גורם לפחד, לחששות וספקות מהחיים בכלל, בניסיונות שבחיים בפרט. זה דורש מעמד, עקשנות, גבורה, התמדה. יש פה דרך הזו של התיקון של התשובה, יתרון. ולא רק אחד, אלא כמה וכמה יתרונות. אומר רב, תסתכלו בפנים, מה היתרונות? בזה הוא מקנה לעצמו. בעצם זה שהוא משנה. על ידי עיון והבנה. הוא מחליט, זהו, אני נלחם בזה. יכול להיות שאני קשה, יכול להיות. אבל אני ממשיך. שוב ושוב. בזה הוא מקנה לעצמו הרגל פנימי לעשות מה? את היפה, את הטוב. בשביל עצם הטוב האמיתי, כלומר חפץ השם. השם יתברך רוצה שמירת ברית. זה הקשר הטהור, הקדוש ביותר שיש לנו. דיברנו על זה, שדיברנו על המצווה של תרייה וריבה. שבצד המעשי אנחנו בזה דומים לכל יצור חי על כדור הארץ, מהגדול ביותר ועד השפל ביותר. מצד הבהמיות שבזה, כלומר הגוף, אבל בפן הרוחני, זה המעמד הגבוה ביותר שאדם מסוגל להגיע אליו. להיות שותף מלא לקדוש ברוך הוא ביצירה חדשה שעדיין לא בעולם. זה דבר מיפוך. לכן זה ברית כל כך עמוקה וחשובה, כי היא הופכת אותנו להיות שותפים מלאים ביצירה חדשה. אנחנו מכינים את הכלי לקבל נשמת אלוהים, חיים. ואם זה מעמד מקודש מרומם, מה זה הברית? מה זה שמירת הברית? זה קודש קודשים של האדם. לכן, כשאדם חוטא ונופל בזה, אנחנו יודעים, מי גרמה לבירה עמיקתא? ככל שהקדושה גבוהה יותר, הנפילה היא עמוקה יותר. אומר הרב, להתחזק, לעיין בשכל, להבין איזה עוצמות יש שם. כמה קדושה וטהרה יש בברית הזאת. להבין את הקלקול שלה. להבין את זה פה אתה יורד כשאתה פוגע בברית. ולטפס חזרה בשמחה. אפילו על המעט שאתה כן מצליח. איקס פעמים פלוס וואי פעמים שאתה נכשל. עצם זה שאתה מקנה את עצמך הרגל לטוב, זה טוב. כי אתה מתרגל ומתרגל ופועל ומטמיע בתורך לעשות טוב. וכל דבר של לעשות טוב הוא מיידית מדבק, מדביק, מחבר את האדם לשכינה. מיד. לכן אנחנו רואים בבריאת העולם, כל סיום של פרטי יום מסתיים ב וירא אלוהים כי טוב. וביום שני שלא נסתיימה המלאכה, ביום שלישי נאמר פעמיים כי טוב. הראשון על יום שני והשני על יום שלישי. הטוב הוא המחבר. כן אומר הרב, אותה ירידה והפגימה והחודשה והנפילה היא מחייבת את האדם למאמץ. מאמץ שכלי, מאמץ רגשי, להתגבר ולהפנות את עצמו אל התורה. יש עוד איזה רווח רוחני, במרכאות רווח. האדם מושך על עצמו, כאשר הטבע המוסרי אצלו חלש, וזה הכלל. עכשיו, דיברנו עד עכשיו על ההיבט הפרטי האישי, המוסרי האישי, יש גם מוסר כללי. לכן תראו, אני קורא בדברי הרב, אומר הרב, בייחוד ראוי אז להיות קורת רוח מצטיירת בכל מצווה, בכל עניין של עבודה, בכל מידה טובה, כלומר, בכל מעשה חיובי צריכה להיות שמחה. למה? שמצד הרגש העצמי שבו איננו מכיר אותה לגמרי בהדרה הדרה המלא, באופן שתמשכהו נפשולה, כלומר עדיין הוא לא מרגיש משיכה טבעית ותענוג אישי במה שהוא עושה. ואף על פי שמצד הפרטיות איננו מרגיש התעלות מוסרית, על ידי מעשה טוב ולימוד וכדומה, אבל בצירוף החשבון הכללי, בכללות כנסת ישראל, ודאי שכל הכשר רוחני ומוסרי בכל צד של קרבת השם מכריע לי. ורבות תיקח עוד כוח כדי לעלות במדרגת תיקון המוסר הפרטי ופגימת הברית. השמירה שלך על הברית, ההתחזקות שלך בקיום תורה ומצוות שנפלו וירדו ונחדשו בגלל גם הברית, אולי אצלך כרגע בתהליך העלייה מן הבור אתה לא מרגיש שמחה, אתה לא מרגיש תענוג, כי עדיין העצבות, המרירות, הייאוש, התסכול, חוסר האמון שאפשר להצליח, נמצא. עצם זה שאתה עושה טוב והצלחת מעט, אבל הצלחת, זה בפרטי. אבל תסתכל מה אתה גורם למערכת הכוללת שנקראת כנסת ישראל. אולי אנחנו בורק קטן בגלגל, אבל גם בורק קטן שנשבר בתוך מערכת גדולה, בהתחלה לא מורגש, אבל עם הזמן המערכת כולה מרגישה שמשהו לא בסדר. אותו דבר כשמתקנים את הבורק, המערכת מתפקדת יותר טוב, למרות שמקודם היה לה חלק, זמן, מקום שהוא לא תקין. דבר תוקן. לכן אומר הרב, בתחושה האישית אתה לא מרגיש התעלות, אתה לא מרגיש התרוממות רוח, אתה לא מרגיש אפילו דבקות בשם. אבל המשקל של ההסכמה שלך, ההחלטה שלך והמעשה שלך לשמור ברית, היא משפיעה למרחב והכללי הרוחני של עם ישראל. זה בוודאי משפיע טוב. דוגמה, אתן לכם דוגמה. כשהייתי ילד קטן, הייתה קופה בכל כיתה, קופה כחולה, וקראו לה קופת קקל, קרן קיימת ישראל. ואנחנו בתור ילדים לא עבדנו, היינו בקשנו לתרום מכספנו, פעם בשבוע היה טקס כזה, כולם עוברים בתור, לפעמים בקופה, זה יצר מצבים לא נעימים לאלה שלא היה להם. ותורמים שותפים לחלק בקניית אדמות של המדינה. מדינת ישראל, כשאני נולדתי, הייתה בהתהוות, בשנותיה הראשונות. אז מה זה באמת החצי גרוש ששמתי בקופה? מה הערך הכללי של הערך הכללי של כמעט כלום. נכון, קנינו בזה מסטיק או סוכריה, אבל לא מעבר לזה. אבל הלירה שנאספה פעם בשבוע בכיתה, מה ערכה? באופן ישיר, היא בעצמה, לירה. על שי תות גם לחם ביצי וחלב. אדמה? אבל בערך הכולל של כל המטבעות שנאספו בכל בתי הספר פעם בשבוע, היה כסף לקנות אדמה. כלומר, בפן הפרטי אתה לא מרגיש שום דבר. זה כל כך קטן, זה כל כך מזערי. אבל בכולל, זה עצום. לכן אומר הרב, אל תסתכל רק על התחושות הפנימיות שלך שאתה לא מרגיש. תבין שעל עם ישראל התשובה שלך משפיעה שמירת הברית שלך. היא עושה מהפך ממה שהיה מקודם, בנפילה. ובכלל אומר הרב, ההשפעה על הכלל היא לא רק כאשר אני כפרט צריך משהו לתקן, וגם אם הפרט לא צריך בכלל. יש לי ברוך השם אוכל, המקרר מלא, תודה להם. אני לא צריך אוכל, ואני לוקח אוכל ונותן לאדם שאין לו. אני לא צריך אוכל. על פניו, מה הרווחתי מזה? כלום. לא, הרווחת בגדול. כעשיית החסד, ואומנם בפרטי אין לך צורת, אבל לעם ישראל הוספת מצווה, הוספת טוב לקופה של קרן קיימת לעם ישראל. למהות התוכנית שלו, למהות הרוחנית שלו, חיזקת אותה, ביססת אותה, ביצרת אותה. וזה בשון הרב, תסתכלו בפנים, משקל הרוחניות בזה חסרו בעולם. העולם חסר רוחניות, נודע לאמת. ועל ידי ריבוי המון השקועים בחומריות, כלומר בנטייה האנושית, הרוחניות היא חלשה. אין הרבה כוח. מול הנטיות החומריות הגשמיות שאדם מלא בהן. והנטייה לחומר היא כל כך גדולה שהיא עושה צל, חושך על הנטייה הרוחנית. אתה לא רואה את הנטייה הרוחנית, כמעט בלא. עד כדי כך, שאנשים יכולים להודות במפורש שאכן כן צריך להיות רוחני. ומה הם פועלים כל הזמן? הפוך! אדם יכול להגיד, תשמע, חשוב מאוד להיות רוחני, צריך להתחתק בתורה ובמצוות. הוא ילך ברחוב, יתקוע עשירי עשירי למניין, הוא יתעלם להמשיך ללכת. איך זה משתדר? הוא יודע. אבל החומר מסתיר את הרוחני, כי הוא ממהר עכשיו הביתה, הוא ממהר לאיזה אירוע, הוא ממהר לאיזה משהו. טוב, בסדר, לא קורה. אז איפה הנטייה הרוחנית שלך באה לידי ביטוי? כן, אני היה במקום אחר, אבל פה צריכים עכשיו, מצווה באה לידך. מה אתה יודע מה יחד? כן, החומר הוא משהו. אנחנו לקראת סיום, אז אנחנו נצמצם. לכן, אומר הרב, על כן אף על פי שלפעמים מצד הפרטיות, פדנה כבר במידה הגונה לדברות, כלומר, אדם שעובד בצורה הזו שהוא מסתכל על הכלל, ומחשב גם את חשבונו של הכלל, למרות שהוא לא מרגיש כלום, אומר הרב, הוא מתקן את נפשו בתחומים מסוימים בצורה הנכונה. ואולי כבר נחלשה חומריותו על ידי זה. כי באותם נושאים שהוא הגביר את הרוחניות על החומריות, החומריות כבר לא שולטת. שם הרוחניות שם. אין מקום שמאפשר לחומריות להוריד. אבל ממשיך הרב, איננו מרגיש כראוי את הרגש הנעים שצריכה קדושה לפעול ללב ההולך ברכיה, נכון, עדיין אין לו באופן חד, מוחשי, מובן, ברור, השפעת הקדושה. כי עדיין יש לו עוד הרבה בפגם הברית שהוא צריך לתקן. אבל בהצטרף משקל הרוחניות שלו לאוצר הכלל, שהאדם מחבר את מעשיו הטובים בראייה של כל המשרד, שהוא חלק ממנו, נמצא המקום של יבושת לעצינות הקדושה וירטיבהו בהשפעה. כלומר למעשה, אותה מצווה, אותה הנהגה חיובית, אותו תיקון חטא שהאדם חטא, כמו מים קרים לנפש היותה. אדם צמא מאוד, ומביאים לו מעט כוס קטנה של מים קרים. איזה טעמיון. איך הוא מתענג עליה. הוא יישאר צמא גם אחר כך, כי זה לא מספיק. הוא יודע את זה. אבל איך הוא מתענג על הכוס מים הקטנה הזו שיש לו בזה? למה? כי המעט הזה הוא הרבה. כלומר, המצוות הטובות, המעשים הטובים, כשאדם מתקן ובפרט את גם הברית, זה מים קרים על נפש היפה. יישא פריו האמיתי, אומר, וראוי לו לשמוח בזה. זה מה שחזל אומרים בגמרא מצבת שבת. עושים מהאהבה ושמחים באיסורים. אדם כזה, עליהם הכתוב אומר, ואוהבם לקדוש ברוך הוא, כצאת השמש בגבורתו, כלומר, שמש כשהיא מופיעה, כל כולה, ומחממת את העולם כולו. איזו עוצמה. כלומר, הרב מביא את המאמר של חז"ל במסכת שבת ואומר לנו שהצדיקים, למרות שלא מתענגים במעשים שלהם החומריים, כי מבינים שזה חומר, אין להם תענוג מזה. ומצד שני, באופן אישי, הם מוכנים ולפעמים מוסרים את נפשם להתייסר, לסבול ולהתייסר בשביל הכלל, בשביל אחרים. המעשה הזה כל כך גדול ומשפיע על הכלל. כך האדם הפרטי, כשהוא חוטט, הוא בפרט בפגם הברית, צריך להבין שהוא חייב כדי לבלום את פגם הברית, הוא צריך לעיין וללמוד מה הפגם, עד כמה הפגם הזה הוא חמור, לא רק בפן ההלכתי, כי זה חיצוני. כי הפן ההלכתי אומר עונש ושכר, אלא בפן המוסרי, הטבעי. שם להבין מדוע וגם הברית לא צריך להיות. ואף על פי שכבר יש גם הברית, התשובה, אפילו היא מעט מעט, היא תשובה מעשית, לא רק תשובה רעיונית שכלית. אבל אי אפשר לבוא אל התשובה המעשית לפגם הברית בלי עיון שכלי, כי איבדנו את המוסר הטבעי כשפגענו בברית. אז אנחנו חייבים להשתמש בכלי השכל, חייבים לחקור וללמוד ולהבין מה זה ומהו הפגם ומה עומק הנזק שהוא עושה לאדם עצמו בכל חיים. במילה, על ידי תשובה אפשר לתקן אותו. אם בראייה הפרטית, למרות שאני לא מרגיש כלום, אני לא מרגיש רווח מזה, אפילו לא רווח מוכני, אתה עדיין לא מרגיש, תחשוב על הרווח הכללי. תזכור שאתה חלק מעם ישראל, והחלק הזה ודאי וודאי מרוויח, מתחזק. ומתוך זה תבוא לך לאט לאט השמחה גם בניצחון שלך. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו לשמור מפגם הברית, להישמר ולהתחזק ולבצר את עצמנו מהפגם המוסרי הכל כך גדול הזה. ואחד הדברים העוזרים והמועילים מאוד לצאת מבור תחתיות זה, זה למקד בשכל מה הגורמים שהביאו את האדם לפגום בברית. פשוט להבין, וזה אדם יודע, זה אדם מבין, זה אדם יכול בשכלו להגיד זה וזה וזה גם, ומתוך זה יהיה את הכוח לעצור ולצאת מן השאול הזה שנקרא פגם הברית. שיזדקן הקדוש ברוך הוא לתקן פגם קשה זה, אמן ואמן.